הדסה והאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה לך.
שבת שלום.
ביי.
כן, ואנחנו אלה פינת הספרים עכשיו, תכף נגיע למוזיקה. זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום רון.
אנחנו מדברים הפעם על לכתוב עצים של תומאס ברנארד בהוצאת בבל, התרגום מגרמנית של רחל בר חיים. זה מעין מונולוג פנימי, זעוף, של סופר אוסטרי ששב לוינה אחרי שהייה ממושכת בלונדון, ומוזמן לארוחת ערב אומנותית, כך היא מוגדרת אצל זוג ידידים שלא ראה שנים רבות. והוא מתחרט על שנענה להזמנה ומייסר את עצמו. זוהר, למה חיבוטי הנפש של המיזנטרופ האוסטרי הזה דיברו אלייך?
תראה, האמת היא שהקריאה של הספר הזה עלתה לי ממש באיסורים, וכמה וכמה פעמים רציתי פשוט להפסיק את הקריאה. כן. אבל מצד אחר, אחרי שסיימתי לקרוא אותו, הוא פשוט לא מרפא ממני. ואני חוזרת וחושבת עליו שוב ושוב. זה ספר מאוד חזק שנכנס לך מתחת לאור, והוא מגלה במערומיו את העולם שדווקא כל כך קרוב אלינו. העולם של די התרבות, בעיקר האינטלקטואלים, המולים, כותבי הספרות ומבקריה, אנשי המוזיקה, והוא כותב עליהם דברים איומים, אדם קרוב אצל עצמו, אז בספרו רבי אמנים דגולים, שגם תורגם לעברית, הוא אומר, אין בנמצא הטעם אמנותי בינוני יותר מאשר זה של פרופסור, או היסטוריונים של האמנות הם מהרסיה, הם מפטפטים על אודותיה. כלומר, יש לו, הוא באמת מיזנטרופ, אבל עם, כמו שאני, אבל בעצם עם סיבה טובה, והוא סופר גדול. הוא ללא ספק אחד מגדולי הסופרים של המאה ה-20, הוא נולד ב-1931, מת צעיר יחסית, ואפשר לומר שבמשך כל חייו הוא דאג לתחזק את הדימוי שלו כילד הרע של הספרות האוסטרית. הביוגרפיה שלו מורכבת, כשהוא היה ילד, בעצם עוד לא נער אפילו, הוא היה חבר בהיטלר יוגנד, והוא אף פעם לא טרח להכחיש את זה, להפך. הוא גם היה גדול הפרובוקטורים בין האמנים באוסטריה, והוא לא הפסיק לבוא חשבון עם האוסטרים בשל העבר הנאצים שלהם, והוא טען שהאוסטרים לא השתנו, ויש בווינה היום, כלומר בתקופת חייו, יותר נאצים מאשר היו ב-1938.
ומאוד רואים את התיעוב שלו לתרבות האוסטרית מאוד מאוד בולט בספר הזה.
בהחלט. עכשיו, הוא מותח ביקורת חריפה לא רק על אופן הטיפול הצבוע בעבר הנאצי, אלא גם על מוסדות התרבות החשובים ביותר באוסטריה, ונראה שבעיקר הוא הפיק עונג מיוחד בלתקוף את אחד מסבלי התרבות האוסטרים, הבורגתיאטר, התיאטרון הלאומי. עכשיו, מצד אחד צריך להגיד שהיחסים שלו עם הממסד התרבותי היו מורכבים. אהבו לשנוא אותו והשנאה הייתה הדדית. וממש לא היה אכפת לו שכינו אותו נסט ושמוצר, כלומר, מלכלך את הקן, או בעברית אנחנו אומרים, אחד שיורק לבאר שממנה הוא שותה, התחושה של אישהו אפילו הייתה לו הנאה מכך. אבל מצד אחר, אי אפשר היה לא להכיר בכישרון העצום שלו, והוא נחשב לגדול הסופרים האוסטרים, זכה בפרסים שונים גם בגרמניה, וגם יאמר לגנותו או לזכותו נאות לקבלם, למרות שבספר לכתוב עצים הוא מותח ביקורת מאוד צינית, סרקסטית, על סופרים שמקבלים פרסים מן הממסד שאותו הם מבקרים, וזה קצת מוכר לנו, אני חושבת. עכשיו, כפי שאמרת, כל הספר הוא מונולוג שמתחולל במחשבתו של הסופר, שכמו שאמרת, חוזר לוינה אחרי תקופה ארוכה, ומחכה יחד עם המוזמנים האחרים לבואו של שחקן כמובן מהבורג תיאטר שמגיע רק אחרי חצות. והסעודה עצמה נערכת בסופו של היום שבתחילתו המערכים ואנשים נוספים מחוגם הביאו לקבורה את החברה טובה שהתאבדה. חברה שהוא דווקא מאוד אוהב. וכמובן המתח בין שני האירועים האלה עומד במרכז הספר. עכשיו הוא כמובן, כמו שאמרת, מתחרט על כך שהוא נענה להזמנה, במקום להישאר בבית ולקרוא ספר טוב. והמפגש המחודש עם בני הזוג אחרי הדרות ארוכה, גורם לו לראות את בני הזוג שאליהם הוא מוזמן במבט חדש וביקורתי. בעבר הוא הריץ אותם, עכשיו הוא בז לשטחיות של האישה, הוא בז לכישלון האמנותי של בעלה, הוא בז לכל האורחים, שכולם הם אנשים שמוציאים ספרים וכתבי עת, אני מצטטת, בתמיכת המדינה הדוחה והתואה, הציורים שלהם תלויים במוזיאונים, ומאוד מחשיבים את עצמם מפני שגם פליטות, המדינה הדוחה הזאת, העניקה להם כל פרס אפשרי. הוא מציג אותם כאנשים שעסוקים בעיקר בעשיית רושם, ברכישת ספרים כמו ויטקשטיין שיוותרו על המדף ולעולם לא ייקראו, ובשימוש בשפה, וזה אולי מאוד חשוב, שהופך אותה לריקה מתוכן. אבל הכוח של ספרו תמון קודם כל במוזיקליות שלו, בחזרה על משפטים שבהדרגה הופכים מהפנטים. מספר החזרות שאופייני בלכתוב עצים הוא 3, וכמו בוואלס, ולנו כקוראים יש תחושה שאנחנו נעים במרחב תוך כדי תנועת מחול. ברנאר מסתכל על בני מינו במיזנטרופיות שאין כמוה, אבל הוא לא מתבייש באהבת התרבות הגבוהה ובלי להתנצל על כך. וזה כל כך מרענן בעידן שבו יש מי שמתנאים בכך שאינם צורכים תרבות גבוהה. במקום בני אדם, ברנארד מנקש לעצמו גדולי הסופרים והפילוסופים, מדבר עליהם באינטימיות רבה. פסקל שלי, גוגל שלי, מונטיין שלי. צריך לומר שבצד הבוז והאיבה לעולם, יש אצל ברנארד כמיהה לדרך אחרת, לחוויית תרבות מעצימה ונקייה. הוא אומר שכל אלה ששונאים הכל עושים זאת כי הם שונאים את עצמם באומללותם, והאפשרות היחידה שהוא מותיר לבני האדם היא להימלט מכך ולעזוב את חיי העיר המנוונת והמנוונת אל היער ולכתוב עצים. אז באמת צריך הרבה סבלנות כדי ליהנות מהספר הזה, אבל צריך לדעתי לתת לו הזדמנות שדורשת מאמץ ששווה להשקיע אותו. אני חושבת שהקריאה בספר הזה תשאיר אצלנו זיכרון של המוזיקה המאפנטת של המולונוג הברנרדי, ושל הרבה אהבה למיטב יצירות התרבות, ובעיקר חוויה של קריאה בספר גדול ונפלא, אחד במינו.
לכתוב עצים של תומאס ברנהרד, זו ההמלצה שלנו הפעם. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבוע טוב.
שבת שלום. כן, השבוע מלאו 200 שנה להולדתו של המלחין.